רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. הפרק בחסות מכון שריד. מחקרים וסקרים שעוזרים ליזמים ומנהלים לקבל החלטות נכונות. מכירים את המשפט, הסקרנות הרגה את החתול? אז בתור בעליו של חתול בשם נאצ'וס, לא אני בחרתי את השם, וגם בתור בעל עסק, אני יכול לומר לכם שמה שנכון לחתולים לא בהכרח נכון לעסקים. בעלי עסקים ומנהלים חייבים להיות סקרנים לגבי הלקוחות שלהם. מה חושבים הלקוחות על השירות שלך, על המוצר שלך? איך מודדים אותך ביחס למתחרים? מכון שריד עורך סקרי לקוחות מדויקים וחכמים, ונעזר בכלים טכנולוגיים וסטטיסטיים מהמתקדמים ביותר, כדי לתת תשובות לכל השאלות, וגם תשובות לשאלות שאפילו לא חשבתם לשאול. בקרו בשריד.ins.co.il כדי ללמוד עוד על מכון שריד, ועל מה שסקרי לקוחות עשויים לתרום לעסק שלכם. שריד.ins.co.il. שום חתולים לא נזוקו במהלך הכנת פרסומת זו. היי, זה רן לוי. אני רוצה להזמין אתכם למפגש המאזינים השנתי שלנו שיתקיים ב-18 ביוני בצוותא תל אביב. בתוכנית הקלטות חיות של כמעט כל הפודקאסטים ברשת שלנו והרבה מוזיקה טובה. ה-18 ביוני, צוותא תל אביב. קישור לרכישת כרטיסים באתר ranlevi.com.
עושים תנ"ך.
עושים תנ"ך.
יותם שטיינמן מארח.
רובנו, מאמינים אדוקים, אתאיסטים או חסידיה של מפלצת הספגטי, נכחנו לפחות פעם אחת בחיינו בבית כנסת. רובנו גם למדנו לדקלם כי בתי הכנסת אינם חלופה זמנית לעבודת האל י-ה-ו-ה, אשר התקיימה בימי קדם בבית המקדש. בזיכרון הקולקטיבי שלנו כעם, נתקבעו מספר תמונות, ספק היסטוריות, ספק מיתולוגיות, בהן אפשר לציין את הר הבית, הכותל המערבי, מבנה גדול ומפואר שלא נראה כמוהו עד אז, ומאז, חורבן שני בתי המקדש, ציפייה לבניין מקדש שלישי, כלי המקדש הבזוזים על שער טיטוס ברומא ועוד ועוד. אבל מה בין המיתוס הזה למציאות? מה בין הטקסט המקראי עצמו למציאות? היכן עמד בית המקדש? מה היה גודלו? מה היה בו ומה בעצם עשו שם? האם הזיכרונות והמיתוסים עליהם גדלנו מתאימים למציאות ההיסטורית? לטקסט התנכי עצמו? בדיוק כדי לנסות ולענות על השאלות הללו ועל שאלות נוספות סביב בית המקדש הקדוש והמסתורי הזה, נמצא איתנו באולפן שחר ענבר, חוקר התנך. שלום שחר, מה שלומך?
שלום רב.
מעניינים.
מעולה.
אז רק לפני שנתחיל את שיחתנו, אני אספר ואזכיר את קבוצת הפייסבוק היקרה שאתה פעיל בה מאוד, בשם חדשות העולם העתיק, ושם בעצם הכרנו. אתם מאזינים מוזמנים לפייסבוק להצטרף לדיון גם שם. אז בוא נתחיל מההתחלה. איך הוקם בית המקדש? באיזה שלב של האומה? מי ביקש לבנות אותו? אלוהים, העם, המלך? או בשפת העם, מי נתן את ההוראה?
לפי מה שמסופר בתנך, לאחר שסיימו בני ישראל שכבר הקימו ממלכה גדולה להילחם ולנצח את כל האויבים שלהם, היה להם פנאי לבנות את בית המקדש. לפי מה שמסופר בשמואל ב' פרק ז', דוד המלך פתאום שם לב שהוא גר בארמון, אבל אלוהים עדיין נמצא בבית נייד,
כאילו,
זמני.
כאילו, היה לו כמו בקומיקס הזה מנורה כזאת, והוא אמר,
הופה,
יש בית נייד, המשכן אנחנו מדברים, נכון?
נכון, נכון מאוד. על פי המסורת, כשיצאו ישראל ממצרים, אלוהים ביקש לעצמו סוג של טריטוריה, ששם ימצאו כלי הקודש, שם יתבצע הפולחן, ושם הוא כביכול ישכון. בשמות כ"ה ח' הוא אומר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ואז יש כמה פרשות שעוסקות בכלי המשכן ואביזרי הפולחן, ואיך נבנה וכמות הזהב שנדרשה לבניית הכלים בו, ואורך הקרשים שהחזיקו אותו, וכל המאמימו. וכך התגלגל המקדש הנייד הזה שנקרא משכן, במשך מאות שנים, עד שדוד המלך שם לזה סוף, ואמר בשמואל ב' ז' ב', ויאמר המלך אל נתן הנביא, ראנה אנוכי יושב בבית הרזים, וארון האלוהים יושב בתוך היריעה.
לא כזה נעים, האמת, אוקיי, המלך יושב לו בארמון מפואר,
והאלוהים,
והאל, כן.
הוא בתוך בד. התהייה הזאת גרמה כנראה גם לאלוהים לשים לב, והוא פנה לנתן הנביא בחלום הלילה ואמר לו בפסוק ה' באותו פרק, לך ואמרת אל עבדי אל דוד, כה אמר אדוני, האתה תבנה לי בית לשבתי, כאילו ישבתי בבית למיום העלותי את בני ישראל ממצרים ועד היום הזה, ואהיה מתהלך באוהל ובמשכן, למה לא בניתם לי בית ארזים? כי אם לאו ימיך, כך אלוהים כביכול אומר לדוד המלך, כי אם לאו ימיך ושכבת את אבותיך, והקימותי את זרעך אחריך אשר יצא ממאיך, והכינותי את ממלכתו, הוא יבנה בית לשמי, וכוננתי את כיסא ממלכתו עד עולם.
זאת אומרת, הרעיון טוב, אבל אני אחליט מתי.
אבל כן, ולא אתה, אלא בנך. הסיפור מופיע שוב בספר דברי הימים, ושם נכתב שמסתבר שבגלל שדוד המלך נלחם בהרבה מלחמות, והיה לו מה שנקרא בימינו דם על הידיים.
כן, הוא היה מלך די לוחמני.
לוחמני. הוא לא היה מספיק, נקרא לזה, טהור, בשביל להיות אחרי על בניית המקדש, שאמור להיות סמל תוארה. ועל כן המקדש אמור להיבנות בימי בנו, ועל ידי בנו, שלמה המלך. ואכן במלכים א', פרק ה' פסוק י' ח', שולח שלמה המלך שליחים לחירם מלך צור אשר בלבנון, המלאה בעצי ארזים, ואומר לו כך, ואתה, הניח אדוני אלוהי לי מסביב, אין שטן ואין פגרה, והנני אומר לבנות בית לשם אדוני אלוהי, כאשר דיבר אדוני אל דוד אבי, לאמור, בנך אשר אתן תחתיך על כיסך, הוא יבנה הבית לשמי, ואתה צווה והכרתו לי ארזים מן הלבנון. וככה מתחילה עבודה על בניית בית המקדש הראשון, והיא נמשכת ומפורטת במשך כמה פרקים בספר מלאכים א'.
אז שנייה לפני שאנחנו נכנסים לבית המקדש הראשון, מה קרה עד אז? איפה הקריבו קורבנות? איפה חגגו נניח את שלושת הרגלים? זה לא היה בירושלים?
ממש ממש לא. אוקיי. היו מקדשים מקומיים. במדבר, כשבני ישראל יצאו ממצרים והסתובבו במדבר, היה את המשכן הנייד, שעליו דיברנו, ועליו היה אחרי הכהן הגדול וצאצאיו.
אהרון הכהן הגדול, כן?
נכון, אהרון היה אחיו הגדול של משה רבנו, והוא נבחר לשמש בתור הכהן הגדול הראשון, וצאצאיו שימשו אחריו ככהנים, וצאצאיהם...
וזאת בעצם המסורת שהיום ממשיכים אותה, שרק לכהנים מותר לשמש במקדש, ואולי אסור גם בגלל זה להיכנס לבתי קברות, כי הם חייבים להישאר טהורים.
בדיוק. אחרי שהגיעו לארץ, סופר גם פה ושם על בית האלוהים, בית השם, שנמצא בכל מיני מקומות. כמה דורות לאחר הכניסה לארץ, סופר למשל ששם הכהן האחראי על הקודש היה אלי, ושהמשכן שכבר נקרא אז בית השם, או בית האלוהים, היה ביישוב שילו.
אלי מהסיפור של שמואל, הידוע.
בדיוק, נכון. ובאמת ששמואל הנביא היה עולל, אמו חנה, היא מסרה אותו להיות סוג של עוזר כהונה, ועל פי המסופר בספר שמואל א', ג', ג', אלוהים מתגלה וקורא לשמואל בלילה, כאשר הוא ישן ממש בהיכל אלוהים, בהיכל השן, היכן שנמצא ארון האלוהים.
שזה ארון הברית המיתולוגי הזה, שאחר כך אנחנו נמצא אותו בהמשך בקודש הקודשים, מה שמכונה.
נכון, והוא היה גם בקודש הקודשים אז.
אבל בתקופה הזאת של אלי, הוא היה בכלל...
במקום אחר. בשילו, מה שאומר שמרכז הפולחן היהוויסטי, היה באמת במשכן הזה בשילו, והעובדה שאלוהים היה בקשר עם אלי הכהן ועם שמואל, ודיבר איתו ועוד בחל השם ועוד ליד ארון הברית, מראה שמבחינת אלוהים זה היה לגיטימי.
בוא נגיד מבחינת כותבי התנך לפחות זה היה לגיטימי, על זה נסכים.
מבחינת כותבי התנך לגיטימי היה שבית יהיה בשילו.
אוקיי, אז מה היה לפני שילו או אחרי שילו?
בין השורות בתנך אפשר למצוא שהמקדש הפולחני היה בכל מיני מקומות בארץ. כך למשל בשמואל א' כף א', כשדוד בורח משאול, הוא מגיע למקדש שנמצא בנוב, עיר הכהנים, שם מקבל אותו כהן בשם אחימלך, ונותן לו לאכול מלחם הקודש. לחם הקודש הוא אחד האביזרים שאלוהים ציווה במדבר, שיוקשו תדיר בתוך המשכן, כחלק מעבודת הפולחן. כמו כן, בספר דברי הימים א', כף א', כף ת', נכתב, ומשכן אדוני אשר עשה משה במדבר, ומזבח העולה בעת ההיא בבמה בגבעון.
בגבעון בכלל.
כך שהיו מרכזים פולחנים ביישובים שהם ממש לא ירושלים.
אוקיי, אז מתי בעצם מתקבלת ההחלטה שהפולחן שווה ירושלים?
בימי דוד.
רגע שחר. אני יודע שמקומו של הר הבית הוא מקום מאוד קדוש, עוד משלב מוקדם מאוד בחיי האומה. הרי לפי התורה, אברהם אבינו עקד את יצחק בהר המוריה, שהוא הר הבית. לא?
נכון, אברהם אבינו עקד את יצחק בהר המוריה, אבל בתורה הכלל לא צוין איפה היה אותו הר המוריה.
אוקיי, זה כמו הר סיני קצת. כתוב ששם, אבל לא ממש כתוב כן, איפה.
בדיוק, אבל זה יותר גרוע מזה. קריאה מדוקדקת הרי שדווקא בכלל לא מדובר על אזור ירושלים. בבראשית י' ד' י' ח' נכתב על מלך שהרח את אברהם אבינו בירושלים. כך כתוב, ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין, והוא כהן לאל עליון.
אל עליון זה אלוהים שלנו.
נכון.
והיה לנו פרק על שמות בתנך, שבו ראינו בעצם ששלם משמעו העיר של ירושלים, והמילה ירושלים בכנענית היא ירו שלם, זה אומר העיר ששלם יסד, שלם שהיה אל השקיעה הכנעני. נכון. אני זוכר טוב, אני תלמיד טוב.
זוכר מעולה. אחלה. נכון מאוד. לעומת זאת, בתיאור המקראי על האזור הגיאוגרפי שבו תהיה עקדת יצחק, מסופר שאברהם נצטווה ללכת למקום אחר. בבראשית כ"ב ב', אלוהים אומר לאברהם, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלהו שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך.
כלומר, ארץ המוריה, שנשמע כמו מקום מרוחק, ולי אישית זה נשמע מוריה משר הטבעות, אבל זה סיפור אחר, זה נשמע כמו מקום עם הרבה יותר ערים, בניגוד למקום המאוד ספציפי הזה שלם, שהוא ירושלים.
כן, כך לפחות זה נראה מקריאה בטקסט. כמובן שעם השנים והספרים שנכתבו הרבה לאחר האירועים, סופרי התנך יצרו זיקה בין מקום המקדש למקום עקדת יצחק. אבל רק בשלב סופר מאוחר, בספר דברי הימים, ספר שנכתב לכל הדעות אחרי שיבת ציון, בפרק ב' פסוק ג' נכתב, ויחל שלמה לבנות את בית אדוני בירושלים בהר המוריה.
הנה הקישור.
אשר נראה לדוד אביו, אשר הכין במקום דוד, בגורן אורנן היבוסי.
כלומר, בית האל בהר המוריה בירושלים. יש לנו קישור.
כן, אבל לפני זה אין זהות בין הר המוריה לירושלים, והמילה מוריה כלל לא מוזכרת בתנך מעקדת יצחק, ועד אותו פסוק בספר דברי הימים.
רגע, ואין שום מזכור אחר בפרשה שמקשרת מיקום העקדה לירושלים?
יש פסוק מעניין בסוף הסיפור, שאומנם לא מדבר על מיקום גיאוגרפי עם שם מובחן, אבל קורא למקום הר השם, הר okay. אדוני, בפסוק י' ד', ויקרא אברהם שם המקום ההוא, אדוני יראה, אשר יאמר היום בהר אדוני יראה. כלומר, אברהם קרא למקום בשם השם, שם אדוני, ולכן היום, כך אומר מספר המקראי,
כאילו בימינו, שאני מספר את הסיפור
בימינו,
הזה.
בימינו, בימיו של הסופר המקראי, קוראים למקום כך. למעשה, קצת קשה לדעת מה היה הפעם, שכן, רק מהזמן שבו דוד קידש את המקום, הוא נקרא בפועל הר השם בתנך. לפני כן לא כתוב מה נקרא ואיך נקרא. לפני כן הר האלוהים היחיד שהוזכר היה הר סיני או הר חורב.
וירושלים מוזכרת בשמה?
הרבה מאוד. לפי המסופר בספר שמואל ב', דוד המלך בנה לו ארמון בירושלים וניהל משם את ממלכתו.
אוקיי, סגרנו את העניין הזה, אבל איך ידעו בדיוק איפה לבנות את המקדש?
כי המקרא מסביר בדיוק איפה המיקום. אני מקריא שוב. ויחל שלמה לבנות את בית אדוני בירושלים, בהר המוריה, אשר נראה לדוד אביו, אשר הכין במקום דוד, בגורן אורנן היבוסי.
שמע, זה מתחיל להתחבר ואפילו הגיוני. במקום ששם נגלה האל לדוד, אביו של שלמה, שם צריך לבנות את המקדש, וזה צריך להיות בגורן אורנן היבוסי.
בדיוק.
מה זה גורן אורנן היבוסי, שחר?
זה הגורן של אורנן היבוסי.
כן, מצחיק מאוד. מי היה אורנן היבוסי?
אורנן היבוסי היה אדם מיבוס, העם היבוסי ישב בירושלים, באזור ירושלים, ולא אותו אורנן, היה גורן.
אוקיי, ולמה מעניין אותנו שיש לנו גורן ו... איך אנחנו מקשרים את הגורן הזה לבית המקדש?
מה זאת אומרת? בגלל שהמגפה שהרגה 70 אלף איש כעונש מאלוהים על מפקד שדוד פקד את העם אחרי שרצח את צאצאי שאול, אז המגפה הזאת נעצרה בגורן הזה.
טיימאוט. מה? איזה מגפה? מה זה הגורן? מי רצח את דוד? שחר, הסברים.
טוב, בוא נתחיל מתחילת הסיפור.
אוקיי, כדאי, כי אני רוצה את כל הסיפור.
הסיפור הזה, נקרא לו סיפור מפקד דוד, מופיע בשני מקומות בתנך, עם שינויים גדולים ביניהם. פעם ראשונה בספר שמואל ב' כ"ד, ופעם שנייה בדברי הימים א', פרק כ"א.
אוקיי.
זה סיפור ארוך ומורכב, אז נדלג על האקספוזיציה, נתחיל מהעיקר.
תכלס.
בשמואל ב' כ"ד א' נכתב כך. ויוסף אף אדוני לחרות בישראל, ויסט את דוד בהם למור, לך מנה את ישראל ואת יהודה.
זאת אומרת, אלוהים רוצה להניש את ישראל, הוא מחפש איזושהי סיבה, אז הוא משכנע את דוד לפקוד אותם.
כן. ודוד פוקד את העם. הסיכום של המפקד, אם זה מעניין אותך, הוא שיש בעם ישראל 800 אלף אנשים שולפי חרב.
אוקיי.
אבל מסתבר שמשהו במפקד הזה לא היה תקין. לא כתוב מה או למה, אלא המקרא פשוט קופץ לכך שעצם המפקד היה חטא. בפסוק י' נכתב, ויח לב דוד אותו, אחרי כן ספר את העם, ויאמר דוד אל אדוני, חטאתי מאוד אשר עשיתי, ואתה אדוני, העבר נא את עוון עבדך, כי נשכלתי מאוד. העונש בסופו של דבר היה מגפה המונית.
רגע, אני לא כך מבין למה זה רע, אבל נגיד, אולי באמת היה אסור לפקוד את עם ישראל.
ראשית, בכמה מקרים בתורה ובנביא נערכו מפקדים המונים של עם ישראל והכל היה תקין והכל היה בסדר גמור. כשישראל היו במדבר, נערכו להם כמה מפקדים, וגם שאול המלך לדוגמה ערך מפקד דומה והכל היה בסדר. יתרה מזו, אין בתורה שום איסור למנות את עם ישראל. הדבר היחיד שכתוב בתורה בנושא הוא בשמות למד י"ב, כתוב כך, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לאדוני בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגב בפקוד אותם.
כלומר?
כלומר, מותר למנות את בני ישראל, אבל בכל פעם שמונים אותם, הם צריכים לתת כופר נפש. כלומר, סוג של תרומה.
אז אולי דוד בכלל לא חטא בזה שהוא מנע את העם, אלא נגיד העם חטא בזה שלא נתן כופר נפש, ואז, כמו שכתוב בטקסט עצמו, היה נגף בעם.
אולי, אבל לא כתוב כל עניין הכופר. כתוב שדוד התחרט על עצם המפקד, והבין שעצם המפקד הוא חטא חמור מאוד.
שזה בכלל לא היה יוזמה שלו, אגב, כל המפקד הזה, אני מזכיר.
נכון, זה הסתה מאלוהים.
אוקיי.
אם אתה שואל אותי, לפני מי שכתב את הטקסט על המפקד, הייתה מסורת על מגפה, והוא חיפש לקשור לסיבות. אולי גם הייתה מסורת לפניו על מפקד. כך או כך, קצת קשה לראות מה היה החטא הגדול של דוד.
אוקיי, אז בוא נחזור לטקסט עצמו. דוד מצטער שהוא ספר את העם, ומה קורה אז?
ואז דוד קיבל מאלוהים אולטימטום, כמו שעשועון, תבחר עונש.
אוקיי.
כך נאמר בפסוק י' ג', התבוא לך 7 שנים רעב בארצך, עם 3 חודשים נוסחה לפני צריך, והוא רודפך, ועם היות 3 ימים דבר בארצך.
זאת אומרת, במילים שלנו, תבחר אחד משלושת העונשים הבאים, 7 שנות רעב, 3 חודשים של תבוסה במלחמה, או 3 ימים של דבר.
נכון, ודוד בחר בדבר.
לא שזה בחירה כל כך נעימה, אבל למה?
לפי מה שמסופר בפסוק י' ד', דוד אמר, צר לי מאוד, ניפלנה ביד אדוני, כי רבים רחמיו, וביד אדם על אפולה. כאילו רעב זה אומר סבל, מתמשך, ופוליטיקות, ואנשים שרבים על אוכל, מלחמות זה אומר להפסיד לאויבים אחרים, אבל מכת דבר זה רק מאלוהים, ודוד העדיף שהוא והם יקבלו את העונש ישירות מאלוהים.
אוקיי, ואז הוא בוחר בדבר ומה קורה?
ואז, התחיל דבר שהפיל חללים רבים בעם. פסוק תדבב, ויתן אדוני דבר בישראל מהבוקר ועד את מועד, וימות מנם מדן ועד באר שבע 70,000 איש, וישלח ידו המלאך ירושלים לשחתה, וינחם אדוני אל הרב, ויאמר למלאך המשחית בעם, רב אתה, הרף ידך, ומלאך אדוני היה עם גורן, הערבנה, יבוסי.
או, הנה גורן, מצאנו אותו.
הגענו לגורן.
הגענו לגורן, תודה רבה. אז מה הולך שם בגורן?
או, לפי הסיפור, הערבנה יצא לקראת דוד.
רגע, מי זה הערבנה הזה?
הערבנה זה אורנן, והיו לו כמה שמות.
אוקיי, בסדר. כי אמרת הערבנה, כאילו כולנו, זה חבר שלנו מהיסודי. אוקיי.
כן, הוא הגיע והשתתח לפני דוד 2,000 ארצה, לא כמליצה, אלא ביטוי של כבוד למלך ולאלוהים בימים ההם. דוד ביקש לקנות מהערבנה את הגורן כדי לבנות מזבח, אך הערבנה ביקש לתת לו אותו בחינם. דוד התעקש לשלם על הגורן.
זה אגב מזכיר לי את הסיפור של אברהם, שגם הוא רצה לקנות בכסף את מערת המכפלה ולקבור שם את שרה אשתו, למרות שאפרון החיתי בעל המקום רצה לתת לו אותה בחינם. גם הוא התעקש לשלם ואפילו התמקח על המחיר כמו יהודי טוב.
בדיוק אותו דבר. ואז דוד שילם 50 שקלי כסף, לפי ספר שמואל, קנה את הגורן, הקים מזבח, אלה עולות ושלמים, וכתוצאה מכך המגפה נעצרה, ואז נכתב, ויעתר אדוני לארץ, ותעצר המגפה מעל ישראל.
זהו, קיבלנו את הסרטיפיקט, המקום קדוש.
לפי התנ"ך, מאז אותו רגע, אלוהים החליט שאותו מקום הוא בעל חשיבות. ולכן נכתב בדברי הימים, ויחל שלמה לבנות את בית אדוני בירושלים בהר המוריה, אשר נראה לדוד אביו, אשר הכין במקום דוד, בגורן אורנן היבוסי, כי שם באמת הוא נראה המלאך לדוד המלך.
אז רק כדי לסגור את הסיפור הזה, אמרת קודם שדוד רצח את צאצאי שאול?
כן.
אוקיי.
לפי ספר שמואל, מיד לפני סיפור המפקד הגיעו אל דוד המלך קבוצה של מיעוט אתני קטן שישב בארץ בשם הגבעונים. הם התלוננו כביכול על מעשים רעים סודיים שעשה להם קודמו של דוד, שאול המלך.
לא כתוב מה המעשים האלה.
לא. דוד שאל אותם מה הוא יכול לעשות למענם, והם דרשו 7 מצאצאי בית שאול כדי לתלות אותם. וכך היה, דוד המלך כביכול בחר את האנשים על פי שיקולו האישי, ונפלו בגורל האכזרי הזה כמעט כל הצאצאים החיים לשושלת בית שאול המלך. הגבעונים הרגו אותם, תלו אותם על עץ, והשאירו את הגופות שם חודשים רבים.
נשמע די מזעזע. למה דוד עושה את זה? מה הרעיון מאחורי הסיפור הזה?
אם אנחנו מסתכלים בעיניים ריאליות על הסיפור הזה ועל אלפי המקבילות שאנחנו מוצאים לו בהיסטוריה, זה מקרה קלאסי של חיסול יורשים פוטנציאליים. אבל אני מניח שכותבי התנ"ך לא יכלו פשוט לכתוב שדוד רצה להיפטר מיורשי קודמו כדי שלא יתבעו לחזור לשלטון, והכותב גם לא יכל לכתוב שדוד רצה להפחיד את כל מי שעלול להוות לו אופוזיציה או יטען לכתר. אז הוא בנה סיפור מסגרת שכביכול נתן לדוד גושפנקה להניש את משפחת שאול על חטאה של הסבא שלהם, אפילו שהתנך מעולם לא תיאר את העוול ההיסטורי שכביכול שאול עשה להם. ככל הנראה, זו הייתה הסיבה האמיתית לכל סיפור החטא של דוד, שעליו הוא הצטער ועליו כל העם נענש, והמפקד היה רק תירוץ.
אתם מאזינים לעושים תנך. עושים תנך.
יש לכם סיפור מעניין במשפחה? סבא גיבור? אמא שעשתה היסטוריה? אני וצוות עושים היסטוריה ליצור עבורכם תוכנית רדיו דוקומנטרית מרתקת וקסומה. familysounds.co.il סיפור משפחתי. מתנה מדהימה שנשמרת לדורות.
שלום לכולם ונעים מאוד להכיר. אני חן פלדמן ואני ממש מתרגש להזמין אתכם להזין לפודקאסט החדש שלנו, עושים תוכנה, פודקאסט שנוצר במיוחד למתכנתים ומתכנתות.
עושים תוכנה.
בפודקאסט נארח אנשים טכנולוגיים מאוד ותיקים, שדרך הסוגיות הטכנולוגיות מספרים גם את הסיפור של החברה, ומעלים המון תובנות על הצלחות, כישלונות ואתגרים שעברו בדרך. טיזר למשל אחד הפרקים הקרובים, נדבר על מי הוא המתכנת המושלם בעיני CTO ותיק, ואיך הופכים לכזה. מהלך החיים של קוד דרך התפתחותה של החברה, בסיפור מדהים, של חברה שעברה בערך כל שלב שאפשר לחשוב עליו, כולל זריקת קוד לפח, לא מעט פעמים. תודה רבה רבה לוויקס, נותני החסות הנהדרים שלנו, שיהיה לכולנו המון הצלחה, ומחכים לשמוע את התגובות שלכם. תודה רבה.
אתם מאזינים לעושים תנ"ך. עושים תנ"ך.
אוקיי, אז אחרי כל הסיבוב הזה, ננסה לחזור לסיפור בית המקדש. אמרנו שאותו מקום קדוש הוא אותו הגורן.
אמת.
שחר, כשאני מדמיין את בית המקדש, אני מדמיין את המבנה הענק הלבן עם שני העמודים בחזית, הרחבה הגדולה, כל מה שנמצא בתמונות, ואפילו יש דגם מאוד יפה של בית המקדש המפואר הזה במוזיאון ישראל בירושלים. אני צודק?
זה היה ככה, אבל לתקופה מאוד מאוד קצרה ורק ממש לקראת הסוף. מידות בית המקדש הראשון לא היו גדולות במיוחד. אמנם בהשוואה למשכן הנייד במדבר...
האוהל, כן.
האוהל ההוא היה גדול, אבל המידות של החיפוי החיצוני שלו היו בערך 27 מטר אורך על 9.5 מטר רוחב, ובתוך המקדש עצמו בצדדים היו תאים לפעולות תפעוליות שונות, ומה שאמרתי זה ברוטו כולל החצר והעזרה והכניסה והיציאה, מה שנשאר נטו בפנים, זה אזור מצומצם מאוד. יש אומרים בסביבות 60-70 מטר רבוע, יש כאלה שנותנים יותר, אבל לכל הדעות לא מדובר על מבנה גדול במיוחד.
רגע, לפחות מיקום בית המקדש הוא אותו מיקום שאנחנו מכירים היום. תראה, אני יודע שכיפת הסלע נבנתה באותו מקום שבו עמד בית המקדש השני. ובית המקדש השני עמד באותו מקום שבו עמד בית המקדש הראשון, נכון?
תראה, קצת קשה לדעת. אפשר להניח שבית המקדש השני נבנה על הריסות בית המקדש הראשון. אולי, זה לא בטוח. ייתכן שבשל החורבן הבבלי או שיטות הבנייה האגרסיביות של הורדוס, היו תזוזות לכאן או לכאן, וקשה לדעת את זה.
אין לנו את התוכניות, בקיצור.
אין לנו תכניות, וקשה לנו גם באמת לברר את זה בדיוק.
למה, מה הבעיה אגב לברר את זה?
אתה מוזמן לבקש מהוואקף לבצע חפירות, אם הם יסכימו, כן, נוכל לדעת בוודאות.
הבנתי, טוב, היות ואנחנו לא הולכים לעשות את זה, אז בוא נלך למקום אחר. איך אפשר בכלל לדעת שהיה בית מקדש ראשון? הרי חוקרי המקרא טוענים שחלקים גדולים בתנך לא מתארים היסטוריה אמיתית. הרי זה לא ספר היסטורי. אולי בית המקדש הראשון זה גם איזשהו סיפור, איזושהי פיקציה.
תיאורטית, היית צודק, מאחר ובאמת אין שרידים לבית המקדש הראשון.
מהסיבות שמנית, הוואק וכאלה.
נכון, אבל בתקופה שהיה בבניינו כבר התפשטה אוריינות בעם. אנחנו מדברים על המאה השביעית, שישית לפני הספירה. והספרים שנכתבו על אותה תקופה... ספרי הנביאים וספר מלכים כבר סיפרו על היסטוריה ברמת אמינות גבוהה יותר מהטקסטים שדיברו על תקופות קדומות יותר וסיפרו על מבול ועל נחש בגן עדן ועל קריאת ים סוף, כך שאין סיבה להניח שבית המקדש הראשון לא היה, ובאופן כללי אין סיבה להניח שלא היה מקדש בירושלים, שהרי היא הייתה עיר הבירה של ממלכת יהודה, וסביר ששכן במקדש לאל המקומי בדומה לערי הבירה של שאר הממלכות בעולם העתיק.
מה שנקרא מקדש מלך, למלך יש מקדש בחצר שלו, זה גם הגיוני.
בדיוק.
ובית המקדש השני, הוא כבר היה גדול יותר, מפואר יותר, הוא כבר מתאים יותר לדגם שכולנו מכירים, של המבנה הענק והמפואר שרואים בכל מקום?
עדיין לא. בית המקדש השני, כשנבנה, היה צנוע ביותר. הטקסטים מהספרים שמתארים את שיבת ציון, כותבים על מקדש ראוי. אבל לא מפואר. למעשה, במשך קרוב לאלף שנים, כל התקופה שבה לפי התנך והמסורת שני בתי המקדש עמדו על תילם, הם היו צנועים מאוד.
אוקיי, אז מתי בכל זאת נבנה הבית המפואר שמוכר לכולנו?
כמאה שנה לפני חורבן בית המקדש, כשיהודה הייתה תחת שלטון רומאי, המלך הורדוס הקים כאן מפעלי בנייה מרשימים. בין השאר, הוא החליט לבצע הרחבה של בית המקדש השני. המפעל העצום שלו כלל הגבה של כל שטח הר הבית באפר על ידי שימוש בטרסות תומכות, ומילוי במאות טונות של אפר שהעריכו את ההר מ-225 מטרים קודם לכן ל-480 מטר.
אה, זה כבר שטח באמת גדול.
ואת רוחבו ל-320 מטר, שתבין, שני נחלים למרגלות ההר מולאו באפר ובוטלו, ובצפון בוצעה חציבה מסיבית לצורך אישור המשטח לגדר החווה בשטח של 145 דונם.
אה, זה באמת שטח גדול, פעם שנייה אני אומר.
זה כבר שטח גדול. לפי מה שנאמר בברית החדשה, בבשורה על פי יוחנן, המבצע הזה נמשך 46 שנים.
יש בזה גם היגיון, זה מבצע בנייה אדיר.
נכון, ועם כלי עבודה של אז.
כן.
זה המון זמן. וכך, אחרי שהוא הקביע באופן מלאכותי את כל השטח, הוא הרחיב ושכלל את בית המקדש, והפך אותו למבנה מונומנטלי, כזה שעליו נכתב בתלמוד הבבלי במסכת בבא בתרא, בדף ד' עמוד א', מי שלא ראה בניין הורדוס, לא ראה בניין יפה מימיו, וזה המקדש שאתה מכיר.
וכמובן יש את הכותל המערבי שאנחנו יודעים היום לפי המחקר המודרני שהיה אחד הקירות שתמכו בכל האפר הזה שהגביע את ההר, זה הוא לא היה שייך בעצם למקדש עצמו אלא ההגבהה של הרחבה שבקצה שלה היה בית המקדש. אפשר רק מהתיאור הזה להבין מה הגודל של הרחבה היה.
נכון.
אבל אני מבקש להבין משהו. אם אמרת שהמלך הורדוס התחיל את זה כמאה שנה לפני החורבן, אני עושה פה רגע חישוב.
תשמע, הורדוס מלך פה משנת 37 לפני הספירה, ובית המקדש נרס בשנת 70 לספירה.
אוקיי, זאת אומרת, והבנייה, אני ממשיך את החישוב, נמשכה כמעט 50 שנה, זה אומר שבתכלס כל המבנה שאנחנו מכירים, בית המקדש גרסה 2, אוקיי, או הר הבית השני, הוא עומד בסך הכל 50 שנה?
אפשר להניח שהורדוס לא התחיל להזיז סוללות אפר כבר ביום הראשון שלו בתפקיד, אז כן, 50 שנה. אולי קצת פחות, אולי קצת יותר, אבל פרק זמן קצר מאוד.
מה הוא עושה על המקדש עצמו, חוץ מלתת לו את החיפוי המרשים שאנחנו זוכרים היום מכל הדגמים?
על הר הבית נבנה מחדש בית המקדש השני. במקום הבניין הצנוע, מימי שיבת ציון וזרובבל. תבניתו של בית המקדש עצמו לא הייתה נתונה לשינוי, כי חלו עליו הכללים המפורשים בתנך. אולם גובהו של הבניין הוכפל, והאולמות הורחבו.
בעצם תמה 38 מקדשי כזה.
בדיוק. החצר הורחבה מאוד, ונוספו עוד שערים וחלקים רבים. הבניין עצמו היה היכל מרשים, שחזיתו בנויה משיש לבן, ומבהיק, וצופתה בזהב. שערי המקדש היו מרהיבים, גם הם בדלתות מצופות זהב, שמספר כהנים היו צריכים לעמול על פתיחתם וסגירתם. הגג היה מכוסה בחודים עשוי מזהב, על מנת למנוע מציפורים לקנן בו.
שמע, נשמע מאוד מרשים, אבל זה לא מפליא. הורדוס היה בנאי מאוד גדול, הוא בנה נמל אדיר שהתפרסם בכל העולם העתיק בקיסריה.
הוא בנה גם את מצדה, הוא בנה הרבה מאוד מבנים כאן. יש קטע ששוכחים משום מה להוסיף לדגמים של בית המקדש של הורדוס, והוא שבגלל שהאיכל נבנה תחת חסות רומא, אז על השער שמוביל אליו, אל בית המקדש, הוצב נשר מזהב. שהיה סמלה של רומא. בשנת מותו של הורדוס הפילו שני תלמידי חכמים את הנשר והרסו אותו, ועל כך נידונו למוות בשריפה.
בעצם אפשר להגיד שהרומאים הם אלה שבנו את המקדש, ואחר כך למרבה האירוניה הם גם אלה שהרסו אותו.
נכון, נכון. זה שלהם. לפי עדויות ההיסטוריונים, בעיקר יוסף בן מתתיהו, כשהוכרע המצור על ירושלים, אחרוני המורדים התכנסו למתחם הר הבית, ובית המקדש, ועליו צרו הרומאים עוד ועוד, במשך הרבה מאוד זמן, זה היה הקו האחרון שלהם. לפי יוספוס, בשלב כלשהו, ובניגוד להנחייתו של טיטוס, נשלח לפיד בוער לתוך בית המקדש, שנדלק מיד ועלה באש. טיטוס, שלא רצה בכך, ניסה בעצמו לחבוט את הלהבות, אבל היה מאוחר מדי. שריפת בית המקדש קיפתה מיד את שארית כוחות המרד של הלוחמים היהודים, והם הופסו די מהר בקרב.
נשמע כמו תסריט מאוד טרגי.
כן, וגם נשמע בעייתי, איך מלפיד אחד בית שלם עולה בלהבות, ולא סתם בית, בית המקדש הענקי של הורדוס, ואיך אפשר לשרף פקודה של מפקד לגיון רומאי, ואיך לא נחלצים לעזרת המפקד העליון אם רואים שהוא מנסה לחבוט אש. על כל פנים, זה נשמע...
קבלו את שחר הסקפטי.
זה נשמע דרמטי.
אוקיי, שחר, אז בואו בעצם נסכם את הדברים עד הנקודה הזאת. מקורו של בית המקדש הוא ברצון האלוהי למעין בית פיזי למשכן, לארון הברית, לכלי הפולחן. בני ישראל שעלו על פי המקרא ממצרים, שיקנו גם לאחר התבססותם בארץ את הביטוי הפיזי של האל פשוט באוהל מבד, והאל דרש שיבנו לו בית מכובד וראוי, האמת הגיוני.
נכון.
המשימה הוטלה על פי המקרא על דוד, אך הוא עברה לביצוע לבנו שלמה, לאור העובדה שדוד, כך מספר התנך, היה איש דמים, נלחם והרג אנשים. היות והבית הראשון חרב, והארכיאולוגיה באזור המשוער להקמתו אינה אפשרית כרגע, סיפרנו על המסורת הקדומה של רכישת גורן ארנון היבוסי, או לפי גרסה אחרת הגורסת של המקום קראו הר המוריה. רק שזיהוי השם והמקום הזה הר המוריה, בעייתי מאוד עד בלתי אפשרי. לפחות מהבחינה הגיאוגרפית-ארכיאולוגית. המשכנו ודנו במימדי הבית הראשון, שהיה מקדש מלך די קטן ועלוב, לעומת ההילה והנופח ההיסטורי שיש לו. וכן על הבית השני גרסה אחד, ועל שיפוצו על ידי המלך הורדוס לכדי מבנה, מופת, מפואר, גדול ומעודר, להלן גרסה שתיים.
כן.
בפרק הבא ניכנס תרתי משמע לתוך בית המקדש. ננסה לראות מה בעצם היה או לא היה בו, וכמובן מה עשו בו בשגרה, בחגים. נשוחח על סוגי הפולחן שהיו נהוגים בו, נראה כי בבית שכן יותר מאל אחד במהלך ההיסטוריה, וגם נשאל לגבי בית המקדש השלישי. אז עד כאן שחר פרק זה, אני רוצה להודות לך, אני רוצה גם להודות לניר סייג, עורך הקול שלנו, ולהזמין אתכם לקבוצת הפייסבוק חדשות העולם העתיק, וגם לכתוב לנו מיילים אם בא לכם, עם הערות, הערות, שאלות, בעמוד הבית של עושים היסטוריה. תודה, ונתראה בפרק הבא של עושים תנך.
תודה רבה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.